את העקרונות הבסיסיים של מי נגד מי וכמה בעצם הבלעתי בתוך הדברים. אני רוצה להגיד מה, יש, מה, מה לא למדנו, בסדר? יש, הגמרא אומרת תנא ושיער, אז אנחנו תנא ושיער. עכשיו מה היא שיער? אז שיער את שאר המאמרים. עכשיו אני רוצה להגיד מה יש בשאר המאמרים, כדי שבכל פעם יהיה איזשהו מיפוי של הדברים, בסדר? עכשיו הדבר הכי חשוב בעיניי, אם אתם רוצים להמשיך ללמוד את הספר, זה לראות את מאמר רביעי. במאמר רביעי הוא חוזר על אותם עקרונות שדיברנו ברמה העקרונית, רק שהפעם הוא עושה את זה תוך שימוש בשני השמות של הקדוש ברוך הוא שמופיעים בתורה, שזה שם י' כ' ו' כ' ושם אלוקים. כשהטענה שלו שזה שני היבטים בהתנסות או בחוויה או בתפיסת האלוקות, ששם אלוקים מבטא את אלוהי הטבע, בסדר? גם אנחנו אומרים שאלוקים עם ה' זה בגמטריה הטבע, שזה שניהם 86, כן? ושבאמת אלוקים זה מידת הדין, זה החוקיות, זה שהמציאות, אנחנו מגשים עם החוקיות שמשתקפת בתוך המציאות, כן? השמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד הרקיע, היום לא, כן, הכל, המשטר המסודר, המשמעת הזו, כן? שאתה רואה שכל העולם ממושמע לפי איזה שהם חוקים שמנחים אותו. אז כשאדם מתבונן בעולם ופוגש את ההיבט הזה של הקיום, של ההוויה, הוא בעצם נפגש עם שם אלוקים. עכשיו, אני דיברתי לכם כמה פעמים, ואני עכשיו חוזר על הנקודה הזאת, המושג הזה של שמות, מה זה שם? מה פירוש השם? השם הוא בעצם ביטוי, הוא דרך להתבונן, הוא דרך, השם הוא לא אדם עצמו, השם הוא שם, כן? אבל זה דרך שלנו לחשוב על הדברים, בסדר? אדם נותן שמות, ברגע שאדם נותן שמות בעצם הוא אנחנו אומרים רמה התפתחותית של ילדים קטנים כשמתפתחים, היכולת לתת שם זה היכולת בעצם להתנתק מהקונקרטי. ילד קטן מתחיל את הקריירה בחיים שלו והוא אומר כל הזמן זה, 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 נכון? אתם מבין? כשאני אומר זה, אני בעצם צריך להצביע על הדברים. אני עסוק בהבנה הראשונית שלהם, הם לא בתודעה שלי, הם לא איזשהו מושגים, הם לא דברים שהופכים להיות... היכולת להגיד שיש שולחן והשולחן יכול לייצג עבורי את השולחן, כן? הסימבוליקה הזאת יכולת להיכנס לעולם שהוא נותן משמעויות. השם, היכולת לתת שמות ולקרוא שמות ולהשתמש בשמות היא מפתחת, היא הכלי המרכזי של יכולת החשיבה של בני אדם. תחשבו על זה. עכשיו אני משתמש ביכולת שלכם, זה ברור לכם? מי שהוא קונקרטי, הוא צמוד לדברים עצמם, הוא מוגבל, הוא לא יכול להתנתק. כן, אנחנו מבחינים למשל בהתפתחות של ילדים בין ילד שיודע להתמצא איך ללכת ולאן ללכת לבין ילד שיודע איך הולכים מהבית שלו לגן או לבית הספר, אבל הוא לא יכול לצייר מפה. מה זה לצייר מפה? לתת לזה שהוא מבט על וייצוגיות למה שהוא עושה בשטח. יש אנשים שיכולים לדעת איך, אני יודע איך הולכים מפה לפה, והם רק יודעים ללכת מפה לפה בדרך שמכירים אותם. הם אפילו לא שמים לב שהם עשו סיבוב, ובעצם הם יכלו ללכת מהצד השני חצי דקה. אתם מבינים מה שאני... אז השם אלוקים הוא המפגש שלנו, הביטוי שלנו של המפגש עם החוקיות שספוגה בהוויה. החוקיות שספוגה, שהיא אימננטית, שהיא נוכחת כל הזמן. כן? שכל הזמן אפשר לפגוש אותה. אוקיי? לעומת שם י' כ' ו' כ', שהוא לא החוקיות עצמה, אלא היא בעצם ההתהוות של הדברים, היא משהו שבעצם חודר לתוך המציאות, הוא ההתגלות, הוא המשהו שחודר את החוקיות, שהוא מעבר לחוקיות, שהוא חותך את החוקיות, שהוא כל ההתגלות שבעצם זה האלוקים, הוא כבר מה שכזאת הוא שם וטבע בהוויה, לכן זה הטבע, זה טבוע פה, זה המציאות הטבועה בחוקיות הקיימת כל הזמן, היא נוכחת פה, שם אלוקים מצוי לנו באופן מסוים. אבל שם אלוקים הוא גם מאוד מאוד אוניברסלי, חוקי הטבע פועלים על כולנו באותה מידה, באותה צורה, לכן באמת הוא אומר שכשהפילוסוף הוא חוקר מלמטה למעלה, מההתבוננות שלו לקראת המציאות, הוא תופס שבהוויה יש אלוקים, שההוויה ספוגת חוקיות, בסדר? זה, אני מנסה לתרגם את זה, ברור, יש מידת הדין שולטת בעולם, לא בגלל שהיא דין הקשה, כן? אלא החוקיות, בלי החוקיות אין לנו מה... לעומת שם הוויה, שפה באמת הוא אומר שזה פונקציה של איזשהו משהו שהוא חסד אלוקי, שאדם זוכה לו עם זה ההתגלות, שמה שבא לאדם, שבכלל זה לא מתוך מה שנתון במציאות, אלא מה שמתהווה בתוך המציאות, זה משהו של אירועים שקורים, שהם חד פעמיים, הם לא חוזרים על עצמם. זה כל מיני, אם אתם שמים לב, אני חוזר כל מיני עקרונות שדיברנו עליהם, תוך כדי שדיברנו עליהם. נכון? המון המון היבטים. אך שהוא עכשיו שם את זה דרך השמות. זאת אומרת, הפילוסוף חותר לשם אלוקי, ועם ישראל הוא זוכה להתגלות של י' קי ו' קי. עכשיו, הוא קורא לי' קי ו' קי, השם, שם העצם, לא בגלל שהוא נותן לנו את עצמותו של האל יתברך, אלא, וכן דיברנו על זה באחד השיעורים, אלא משום שמבחינה תחבירית, לשם העצם יש תכונות ייחודיות לעומת שמות התואר. שם העצם זה שם שנותנים לדבר ספציפי מסוים. בני זה השם שלי, זה נכון שיש עוד כמה אנשים שיש להם את השם הזה, אפילו יש לי עוד שני בני דודים שהשם אותו סבא, זה שם פרטי ושם משפחה, אבל באמת זה השם שלי, כן? זה איזשהו משהו ייחודי. ואנחנו רואים שמבחינה תחבירית יש חוקים לגבי שם העצם. למשל, שם העצם לא מקבל הידיעה. מה זה להפוך? יש שולחן. שולחן זה מושג כללי, אבל אני רוצה להגיד, השולחן הזה, אז או שאני אתן שם לשולחן הזה, כן? או שאני אגיד השולחן הזה. בסדר? או כשאני אומר השולחן, אז כולם יודעים על איזה שולחן, כי יש לו הידיעה. אני אעשה להבחן אותו משולחנות אחרים. נכון? אני יכול לעשות זה או על ידי הידיעה, או על ידי שאני קורא בשמו הפרטי של השולחן. אתם איתי? ממילא, אם אני קורא בשמו הפרטי של השולחן, כבר ייחדתי את השולחן הספציפי הזה. אין צורך להשתמש במה? בהידיעה. דבר נוסף, שם עצם פרטי, שם פרטי לא מקבל ריבוי. כי זה אחד פעם. אין בניים. אין דבר כזה. יש אחד. אני אחד פעמי. אם לא שמתם לב. גם אתם. אבל יש משהו בייחודיות הזאת שהיא יוצרת רק אחד. אז אין ריבוי, אין הידיעה, אין הטיה. שולחן, אפשר להגיד שולחנכי, שולחני, שולחנך, שולחנו וכו'. כן? אבל אי אפשר להגיד, לפעמים בתור חיבה אומרים משהו כזה שמשייך את השם, אבל בעצם אין משמעות, כן? זה אין הטיה. הדבר עומד בפני עצמו. הדבר האחרון מבחינת תחבירית שנאמר שהוא לא סומך ולא נסמך, אני לא אכנס לזה עכשיו. אז אותו עיקרון, כן? שהוא עומד בפני עצמו, והוא לא מבחינת סומך ונסמך מבחינת השפה. בית הכנסת, אז הבית, טוב, כנסת זה לא טוב, בית ספר, כן? אז המילה ספר יכולה לעמוד בתור ספר, אבל בית של הספר, בית, אין משהו כזה שהיו"ד כיו"ד מקבל, או שנסמכים עליו, או שהוא סומך דברים אחרים. כמשל, אלוקים, אלוקי הארץ, כן? אבל לא השם הארץ, אין דבר כזה י"ד כיו"ד הארץ. בסדר? אתם איתי? קצת. אז כשבודקים את כל השמות שבהם הם מתייחסים לאל בתנך, השם היחידי שמתפקד מבחינה תחברית כשם עצם פרטי, זה מה? י' כו' כ'. אז יש לנו דרך לזהות מה התנך חושב שהוא השם הכי הכי שנוגע לעצם עצמו, בסדר? הוא נותן את המפגש הכי הכי אינטימי עם האלוקות שמגיע אלינו בצורה הכי הכי במפגש. עכשיו, כשהוא מדבר על שם י' כו' כ', הוא אומר שבעצם מי יכול לפגוש את י' כו' כ'? רק אנשים בעלי עין פנימית מיוחדת. רק אנשים שיש להם את הסגולה לקלוט את את השם הזה, את ההתנסות הזו, ולכן מתחבר השיטה שלו בין השמה, השיטה שלו ביחס מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, בסדר, בין שם אלוקים שבעצם נפגשים איתו מהמציאות שלנו ומתבוננים בו, ואז מי שהכי קרוב להגדיר אותו זה הפילוסופים, לעומת מה שבא אלינו מלמעלה למטה, שזה שם י' כ' ו' כ'. אבל שם י' כ' ו' כ' לא בא לכולם. הוא בא רק למי? לאנשי הסגולה. והוא בא לאנשי הסגולה איפה? בארץ הסגולה. זאת אומרת, אתם רואים שסביב המושג הזה הוא בונה מבנה שלם שחוזר שוב על העיקרון שלו של הקליפות והפרי. אתם זוכרים את כל התזה שלו לגבי סגולת ישראל? המין החמישי? הם אלה שהם נפגשים עם י' כ' ו' כ'. בסדר? כי יש להם מפגש ממשי איתו, יש התגלות אליו. זה לא איזשהו מושג שכלי. המושג השכלי זה איזשהו מושג עיוני שהוא בשכל שלנו, זה שייך לדבר על שם אלוקים. אתה יכול לנסח בהיגיון שלך, אבל אתה יכול בעצם את המושג האלוקים אתה מדבר עליו, אתה מנסח אותו, אתה מנתח אותו בשכלך. שם י' כי ו' כי אתה צריך מה לעשות בשבילו, אתה צריך לזכור את ההתנסות, כי אתה לא מדבר על משהו שהבנת או לא הבנת, אלא משהו שבעצם נפגשת אותו מתוך החוויה שלך, מתוך ההתנסות הממשית שלך, התנסית בו. אתם זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על המצב הזה שבו דבקים בקדוש ברוך הוא אפילו בעולם הזה, אתם זוכרים שזה סוף הסיפור מבחינת ה... אז זה התנסות, מה שאתה צריך לעשות בשביל הדבר הזה זה לא לחשוב, אלא מה? לזכור. ישמר לך פן תשכח את אשר ראו עיניך, נכון? זה לא ניסוח נכון של הפסוק בדברים, אבל הבעיה של שם י' כו' היא לא יכולת חשיבה, אלא ההתנסות, למי שהיה לה התנסות, ובתנאי שמשהו לא מוחק אותה מזיכרונו. אוקיי, זה ברור, זה נמצא בכל החלק הראשון של מאמר רביעי. ומנותח בצורה מאוד מאוד שיטתית, שבעצם הוא שוזר בתוך זה גם את המושגים הבסיסיים שדיברנו עכשיו, וגם את הנושא הזה של הסגולה, ובעצם באמצעות הדבר הזה הוא מבחין באופן מאוד שיטתי את הדברים. מה שיש אחרי כן במאמר רביעי, במאמר חמישי, זה באמת פחות עקרונות, ויותר ניסיון זה מתחיל באמת דברים על, הוא מדבר על ספר יצירה, דברים שהם פחות מבטאים עקרונות, אני, מה התפקיד שלהם הוא לא כל כך ברור, גם לא יש פה פירוש כזה או אחר לספר יצירה, זה החלקים הפחות מתוירים, נקרא להם כך, גם פחות בונים עליהם, הם פחות זכו להתייחסות, ולכן גם אנחנו פחות מתייחסים אליהם, הם לא חלק כאילו שמובנה בתוך השיטה. ניסיון להציג את חוכמת הטבע של חז"ל, כל מיני דברים מהסוג הזה שהם פחות באמת מרכזיים חשובים. אותו דבר, מאמר חמישי, זה חלק מזה, זה חזרה, המשך של מאמר רביעי, וחלק באמת ניסוח שוב אחר של עקרונות קצת פילוסופיים, גם הוא פחות מקבל משקל בתמונה הכוללת. מה שנשאר באמצע זה מאמר שני ומאמר שלישי. שהמאמר שני זה המקום שבו בעצם הוא עוסק, הוא מתחיל לדבר על השמות האלוקיים, מה שמפתח יותר במאמר רביעי, ואחד הדברים המרכזיים שקיימים שם, קצת ראינו את הטקסט הזה, טקסט, אני לא יודע את הביטוי, אבל אני השתמשתי בו, מה שראינו זה הנושא הזה של המרכזיות של בית המקדש. אתם זוכרים שדיברנו על לב מאמר שני, שכל הנושא הזה של ארץ ישראל, כל הנושא הזה של בעצם, ראינו את זה כשלמדנו את הדברים, הסתכלנו, אבל בואו תסתכלו עכשיו רגע במאמר שני. זה מתחיל בעמוד נ"ב, אתם רואים בפסקה ז' כתוב, הנה נתבאר לי סוד התארים האלוקיים, כלומר שם אלוקים ושם י' כי ו' כי, בסדר? זה הוא מתחיל מזה, אחר כך הוא מרחיב את זה, מסביר קצת, עוד קצת בנושא עקרוני שלא עסקנו בו ברמה הפילוסופית, אבל האם יש לאל יותר משם אחד? מה זה אומר שיש לו יותר משם אחד? האם בכלל, מה זה התארים האלוקיים? את מה הם מתארים? האם מתארים אותו, או שבעצם קשה לדבר, לתאר אותו ביותר מתיאור אחד? יש בעיה בדברים האלה. אז יש פה התפלצפות שאתם פחות חשופים לה, אבל הנושא הזה של תארי האל הוא נושא מאוד מרכזי בפילוסופיה של ימי הביניים, ועם זה הוא פותח. כלומר, אם אתה אומר על האל משהו, האם בעצם הגדרת אותו? יש סכנה, כי הוא מעבר לכל הגדרה. ואז בעצם מה שהפתרון הקלאסי של הפילוסופיה של ימי הביניים זה לבוא ולהגיד שכל התארים לא מתארים אותו, אלא מתארים את פעולותיו. תארי הפעולות זה תקין מבחינת הפילוסופיה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שאתה לא מתאר, אתה לא אומר משהו על האל עצמו, כי הוא חומק, הוא מעבר לכל הגדרה. כי הסכנה היא שכל הגדרה היא נתת גדר, כל הגדרה היא לסמן מכאן ועד כאן. להגדיר משהו זה לתת לו גדרות, לתת לו גבולות. אתם זוכרים שאמרתי לכם שההגדרה הבסיסית, הניסוח הבסיסי של האלוקות היא המושלמות. המושלמות שאין לה שום הגבלה ושום הגדרה. כן, זה ההגדרה הבסיסית. אוקיי? ואז, אם כל הגדרה היא איזשהו מקום של צמצום, של הגבלה, אז אי אפשר להגדיר שום דבר. תראו, איך אומר את זה הרב קוק בספר אורות, כמו שנאמר, תכף אני אגיד לכם את זה, עיון, חשובה, רב קוק, אורות, הוא קורא את זה ככה. עיקר האמונה זה ביסורים ממרקים באורות. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. איך הוא מתחבא, איך הוא יגיד, זה הרבה 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 יותר מזה, כן? אז כל מה שנכנס בלב זה ניצוץ מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אתם כמה הוא רוצה לה, אופ, אופ, שם זה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, כן? אז הוא אומר ככה, גם אני מקריא עוד קצת הלאה. אם אומרים על דבר הטוב, על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל משהו חיים ופאר החיים, או על דבר האמונה והאלוקות, הכל מה שהנשמה כוספת מקורותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין העבריים, בין הלועזים, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וקיים מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. כל הגדרה באלוקות. ההגדרה היא אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוקות עצמה ושם אלוקים, הגדרה היא שיכולה להביא למה? לאליליות. ובלדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי מזרחות ניצוציות מה שלמעלה מהגדרה, הם היו גם הם מביאים לידי כפירה. אתם רואים כמה שהוא מרגיש? אוקיי, אז אם נחזור לענייננו, אז הבעיה היא התארים, אוקיי? והפתרון של חכמי הפילוסופיה של מי הביניים היה להגיד שהתארים לא מתארים את האל, אלא הם בעצם פועל יוצא של הפעולות שלו. אתה רואה פעולה מסוימת, כיוון שאתה רואה את הפעולה המסוימת ואתה מייחס אותה למי? לאל. אז אם אתה רואה, נניח, שמישהו מתרפא, אז אתה אומר, כנראה שהוא רופא. אוקיי? ואם אתה רואה תוצאה כזו, אתה מהתוצאה, מהפעולה, אתה מסיק את הפועל. אז זה מה שנקרא הפתרון הקלאסי שחמה בימי הביניים, להפוך את כל התארים האלוקים לתארי פעולות, עד כמה שאפשר, ואז מגיעים לכל מיני תארים שאי אפשר להפוך אותם לפעולות, ואז מסתבכים קצת. אבל ברמה העקרונית זה מה שהוא עושה, תארי הפעולות. יש עוד דבר שהתארים השוללים, התארים השוללים זה להגיד שהוא לא מת, אוקיי? שהוא לא טיפש. כלומר, לשלול כל מיני חסרונות, הנקודה היא שהוא מעבר לחוכמה ולטיפשות, אבל הוא ודאי לא טיפש. אתה לא תגיד הוא לא חכם, כי זה נשמע כאילו שאתה אומר משהו שלילי, אבל בעצם הוא לא מת. הוא גם לא חי במובן הרגיל שמושג חי. אבל עדיף להגיד שהוא לא מת מאשר להגיד הוא לא חי. אוקיי, רב קוק יש לו כמה פסקאות שמדבר על הדברים האלה, ומביא אותם בצורה טובה, אבל זה הדברים, התארים השוללים, תארי הפעולות, ומשהו שהוא קורא לו תארי היחס, שהם משהו באמצע. בכל אופן, הוא מתחיל מפה, תמשיכו, תדלגו קצת, ואז בעמוד נ"ב, ואומר, הנה נתבר יסוד התארים האלוקיים, והייתי רוצה להבין כעת גם כבוד השם, מלכות השם ושכינה, ואז הוא אומר לו, זה כל מיני דברים שבעצם מסמנים את הנוכחות של השכינה בעם ישראל. כן, אלה שמות בהם נציין את העצמים שופן לעיני הנביאים, כמו אדוני, שוכללת, ואב ואכפל, ואש ונוגה, וכולי. ו כך גם הכבוד ניצוץ אור אלוקי הוא, כלומר זה משהו שבא מהאור האלוקי, הפועל על עם האלוה, איפה? בארץ האלוה, זה השראת שכינה. ואז כמובן שזה ההזדמנות להכניס את הסוגיה הזאת של מה זה ארץ האלוה, ובעצם פה בתחילת המאמר הוא מביא את משל הכרם שבעצם כבר קראנו אותו כשעסקנו בדברים האלה. זכור לכם משהו כזה? אולי. אז מה שאמרת עם אלוה כבר התברר לי, או לא מה שאמרת ארץ האלוה קשה לי לקבל זאת, ואז הוא נותן לו את המשל של הכרם, שהגפן כדי שהיא תגיע לצמיחה אופטימלית היא צריכה לצמוח באדמה מתאימה, היא צריכה לקבל את הטיפול הנכון, וכבר דיברנו על זה שבהקשר הזה של המשל הזה יוצא שהעיקר הוא מה? הפירות של הגפן, לא הטיפול של הגפן שזה תורה, ולא הקרקע שבה זה צומח שזה ארץ ישראל, אלא הגפן עצמה. עם ישראל עומד במרכז ההתעניינות של רבי יהודה הלוי, והפירות של עם ישראל זה הנבואה, חוויית הנבואה, ההתנסות בדבקות בהשם, זה הופך להיות מרכז הכובד של שיטתו הרוחנית. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה גפן, יש עם ישראל, שאם הוא מטפל בצורה נכונה, כלומר עושה, קבל את התיקון נכון שזה קיום תורה מצוות, אז הוא נותן פירות, והפירות הם באופן הזה שיש דבקות בהשם, בהשראת שכינה וחוויית הנוכחות האלוקית וחוויית הנבואה, לא נוכחות אלוקית של שם אלוקים, כי זה נתון כבר בעיה מלכתחילה, בראשית ברא אלוקים זה נתון בהוויה, אלא אותה שם י' כ' ו' כ' של השראת שכינה. אוקיי? זה ברור המבנה, שוב אתם תראו אחר כך את הפרטים, אבל זה המבנה שכתוב. ואז זה מתחיל פה בנושא הזה של עם האלוה בארץ האלוה, ואז הוא מסביר שהארץ היא, כתוצאה מזה שהארץ יש לה את הפוטנציאל הזה, אז עליה רבו והיא שער השמיים וכל הדברים האלה. הוא מסביר את מעלת ארץ ישראל, ותזכרו שאצל רבי יהודה הלוי זה לא רק דיבורים, בסופו של דבר הוא עצמו גם כן נוסע, עוזב את ספרד ומגיע למצרים במגמה להגיע לארץ ישראל. זה דברים מאוד מאוד... ואז יש את הנושא הזה, אם אתם תראו פה, אז הנושא הזה של מרכזיותה של הארץ לגבי קו לתאריך הבינלאומי. מכירים את הסיפור? יודעים את הנושא? הבעיה ידועה לכם? קראתם 80 יום מסביב לעולם? קראתם? עכשיו אתם יודעים שהוא נסע מלונדון מזרחה. אתם זוכרים? עכשיו כשאתה אומר, כשאתה נוסע מזרחה, מי שנסע פעם מזרחה, אתה מפסיד זמן. אתה יוצא, מה? כשאתה נוסע מערבה אתה מרוויח זמן, כשאתה נוסע מזרח אתה מפסיד. עכשיו אנחנו פה עכשיו 5:50, שעון קיץ, נניח אם אנחנו הולכים עוד 30, כן, 360 מעלות, תחליק 24, כל כמה זה שעה? העולם. שמעתם שהמעגל הוא 360 מעלות, נכון? על 360 מעלות, כל 15 מעלות זה שעה. אני עשיתי חשבון נכון? מה? 15 כפול 24 זה כמה יוצא עד 120? כן, זה יוצא נכון. 240 ועוד 120 זה 360. בסדר, אז כל 15 מעלות, אנחנו 32-34, וקו האפס בגרינית זה שעתיים הבדל. בסדר? אז כל 15 מעלות שאתה טס מזרחה, אתה טס לאוטו זה 3-4 שעות. תאילנד 5 שעות. אוסטרליה זה באמת די דרומה, אבל... מבחינת מזרחה זה לא כל כך נורא. אז אתה מפסיד שעות, זאת אומרת, אתה הולך קדימה, אז היום, אם אתה יוצא, גם בגלל שזזת קדימה, כלומר, התרחקת מהשמש השוקעת, אז אתה כאילו הקדמת את השקיעה שלך, כי אתה, לא רק שהשמש הולך אחורה, אתה גם אתה הלכת קדימה. אז בעצם אתה, כתוצאה מזה, ב-80 יום מסביב לעולם, כיוון שהוא נסע מזרחה והוא הקיף כדור הארץ ממזרח, הוא בעצם הרוויח יום, בסוף. כשהוא הגיע כבר ללונדון, הוא הרוויח יום, הוא לא ידע את זה בהתחלה, אבל הוא למעשה, אוקיי, אז השאלה עכשיו, מאיפה מתחיל יום, מאיפה נגמר יום? מתי, נניח, אנחנו מקבלים, קיבלנו שבת את, בירושלים קיבלו 7:07, 7:08, בסדר? האם פה מתחילים, ועכשיו אחרינו כל העולם מקבל שבת, ואחרונים לקבל שבת, יהיו אנשים שגרים נניח בעיראק, כן, קצת מזרחית לנו, איפה אנחנו שמים את הגבול? איפה מתחילה, אתם אתן דוגמה אחרת. אתם יודעים שכל פעם שיש שנה אזרחית אז עושים זיקוקים דינור. תמיד יש אומרים איפה השנה התחילה ראשונה. אתם יודעים, תמיד מדברים על זה שבאוסטרליה זה מתחיל, כן, הם הכי הכי מה מזרחים. אבל זה לא נכון, ממזרח לאוסטרליה יש את אמריקה הדרומית. נכון? אז איפה מתחילים? צריך להחליט שבאיזשהו מקום מתחילים את הסיבוב. זה ברור לכם השנים? על העיקרון הזה שבכל הגול וצריך להחליט איפה למעלה ואיפה למטה, מסביר חתן סופר בתשובה בירודיה, מסביר, הוא שואל, זה נורא יפה הסגנון של השאלה, הוא שואל, מה זה כתל חרמון היורד על הרי ציון? יוצא שהחרמון יותר גבוה מהר ציון. מה? כן, אבל הוא אומר, זה בעיה, זה מוכיח.
שנברא העולם,
אז הוא רוצה להגיד שבעצם השאלה, למה הרצל גבוהה מכל הארצות? כי אם אתה שם את הרצל במרכז שלה, כשאתה לוקח את הכדור, אתה שם את החלק העליון שלו, את הרצל, אז הרצל גבוהה מכל הארצות, כל הארצות מלמטה.
שככה נברא העולם.
מה?
אומרים שככה נברא העולם.
כן, שאלה, ואיפה מחזיקים אותו? אז זה שאלה, צריך להחזיק אותו בצורה מסוימת, כי ברגע שמחזיקים אותו, אז הכל נקבע מזה. אז מה שרוצה לטעון רבי יהודה הלוי, זה שקו התאריך הבינלאומי הוא נגזר מסין. כי בעצם עושה חשבון מסוים שהכל בעצם מתחיל בארץ ישראל, אבל מה שקורה בארץ ישראל צריך עוד קצת לתת לו עוד 90 מעלות מזרחה, מסיבות ענייניות של ענייני המולד. אבל ברמה העקרונית הוא אומר שארץ ישראל היא התחלה של הסיבוב, לא אוסטרליה. מבחינה הזאת, מבחינת רבי יהודה הלוי, קו התאריך הבינלאומי עובר בין אסיה לאוסטרליה. ותדעו לכם, כשהיו במלחמת העולם השנייה יהודים בשנגחאי, ישיבת מיר הייתה בשנגחאי, דיון שלם על קו התאריך הבינלאומי, איפה עובר קו התאריך, לא כל אחד יכל להצטרף לדיון, היו חזוניש הזה ויש מה? כן, מי עוד עסק שם, יש ספר של חיים צימרמן, אגן השר, היה קו, היה דיון שלם סביב זה, חלק מהדברים היו הדיון הזה שהכל תלוי בנחלת השם, ואז הוא אומר הנושא הזה של מאיפה מתחיל המזרח וכל הדברים האלה, מעלתה של ארץ ישראל ודברים מסוג הזה. זה הדברים שמופיעים פה בהמשך המאמר. אם תדלגו קצת הלאה, אז אנחנו רואים שהוא עובר בפסקה קפה בעמוד סמך ד', כן? אולי בכל זאת יש פה איזה פסקה, כן, חשוב לראות אותה. עמוד סמך ג', אמר החבר, כן? הוא מדבר על מעלתה של ארץ ישראל, ובעצם הזה שיש מצווה לגור בארץ ישראל, ותראו מה אומר לו בראש העמוד, אם כן, לא עובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה למקום ההוא, ואינך עושה בית חייך ומותיך, אם כי אתה אומר, רחם על ציון כי בית חיינו, אם כי אתה שוב לשכון שם, ולא הארץ, היה לארץ הזאת בלתי מתרון זה שהתמידה בה השכינה משך תף קוף שנה, של בית ראשון, אז מן הרואי כי תחשפנה נפשות לעלות לאלמן תזדקחנה בה, כאשר יקרה אותנו כמו הצדיקים והנביאים. על אחת וכמה וכמה שהיא, הארץ הזאת היא שער השמיים, דבר שהסכימו עליו כל האומות, כך מעניינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת תקובצנה כל הנשמות, מנה תעלנה השמיים, מהפשעי האסלאם אין כי הארץ הזאת היא מקום היעלות. כן, אתם יודעים שהמוסלמים חשבו שמפה מוחמד עשה את התנופה שלו כלפי השמיים. זה מקום היעלות. אז וכולם חושבים שזה יהיה המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לבוא בו משפט החרוץ בגן בן עינו, וכולי וכולי וכולי. אז מה, אין קריאתך והשתחייתך ניחך אל מול ארץ ישראל כי מעשה צביעות או עבודה שאין עם מה הכוונה. בני אבותיכם ושניים ובוחרים לדור בה יותר מכל משכונותם ועדיפו להיות גרים בה מהיות אזרחים במקומותם, אם כי אותה שלא הייתה שכינה שוכנת בה, כלומר אברהם אבינו ויצחק, כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה, בכל זאת לא התאבו כי מדבק בה ולא יוצאים ממנה בשעות רעב כי ברשות מאת האלוה, ואז הם מבקשים כי תועלן עצמותיהם אליה, יוסף ויעקב אבינו. אמר חבר, וזו פסקה מאוד מפורסמת, לכן אני... אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזה. כלומר, אתם רואים שזה מזמין לעצמו, כן? גול עצמי הוא נותן. כי אומנם חזר אשר בגללו נקיים היהוד אשר ירד האלוה לבית שני, עירונים שכי בציון ומבד בא ושחנתים תורכנו עם השם, לא היה שכינה בית שיון כי הם לא עלו. כי העניין האלוקי עמד לחול להם כבר ראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם, כמו שכתוב בגמרא מסכת קידושין, משנה בעצם, שרק עשרה יוחסין עלו מבבל, ושחזל שם אומרים בגמרא שלא הניח עזרא את בבל עד שעשה, לא הניח, עלה עזרא מבבל עד שעשה עיסה לארץ ישראל, זאת אומרת שהמשובחים נשארו בבבל, רק הלא מיוחסים עלו לארץ ישראל. אז רובם מסכימים לגלות שיבוד ועד שלא ייפרדו משכונתם מהסכם, ותכן כי הזרע משלו אמר אני שינה ולבי ער, קניית הגלות בשם ישינה, ואת הדמן ובא בקרבם ולבי ער, אמרו כל דודים וקימה הקריאה שיקרם אלו שוב לארץ, לארץ. המילים שראשי נמדתה לנקנו לשכינה יצאת מצאת קורת המקדש, פשטתי את כולם, אבל מה הם ענו? פשטתי את קוטנתי ואומר על התעצלם נשמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור, מי זה? זה רמז לעזרה פוצר בהם חם ואי וחורים, סוף דבר רק חלק מן המנענה ולא בלב שלהם, ולכן גם למה אלוהם מחשבת ליבם, תקנו בהם הבטחות האלוהים גדרה מזם צומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. כלומר, אתם רואים שפה יש משהו, אמירה מאוד חריפה, שמה שגרם היה ההתגייסות המוגבלת של עם ישראל לשיבת ציון מימי בית שני. אז בקפה היום עובר לנושא של מה? של קורבנות. וננסה להסביר את הנושא של קורבנות, וזה נושא שעד עכשיו בכלל התעסקנו בו, בסדר? זה ברור. ואנחנו נראה שבסופו של דבר הוא קושר גם את נושא הקורבנות לתזה המרכזית. דהיינו, אם התזה המרכזית הייתה שיש קריטריונים, או יש תנאים, או יש נוסחה שבעקבותיה שורה שכינה, תמיתי, אז ברגע שהקדוש ברוך הוא קבע שזה חלק מהנוסחה, אז המטרה של הקורבנות זה מה? לאפשר את השראת השכינה. אוקיי? שאמרתי לכם שזה ג'וקר. כלומר, ההסבר הזה אתה יכול להסביר אותו לכל דבר. כל דבר אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה בשביל מה? כי זה חלק מתנאי השראת השכינה. למה זה חלק ולמה זה לא חלק, זה כבר לא שאלה. כמו שלא שואלים למה בכל זאת האף פה ולא מאחורי הגב. למרות שזה אופציה לא רעה. או, תמיד אני אוהב את זה. אמרתי לכם, אני לא בטוח. אם היה לכם עוד עין, איפה הייתם סביב? מה? בגב, נכון? לא. בקצה האצבע. תראה לך, אני רוצה להסתכל פה, מה נכנס לי בתוך המקום, מה יש לי בכיס, אם אין לך מזמדיק. נכון, הרבה יותר יקודם לשים אותה על האצבע. נכון, זה הברקה, זה חפק.
לכל המורים יש בגב.
בגב זה לא ש... זה ממש מוגבל. תחשבו על זה, לאצבע זה ממש טוב. יאה, שיהיה משהו בשיניים. הוא מור. בכל זאת, זה ממש טוב, כי אתה רואה איזה קיבעון מחשבתי יש לנו. גם אני חשבתי בהתחלה שאמרו לי שכדאי על האצבע. מה אתה חושב? אל תיקח את זה באופן אישי. אבל אני מאוד נהנה מהחיוניות שיש בתשובה הזאת. יש משהו. אוקיי? אז זה לא שייך לשאול שאלות מסוג הזה. טוב, כלומר לא מסוג האצבע, אלא מסוג ה... אז זה מה שמופיע פה. שמוביל אותנו לעמוד סמיכת, ואני ככה הרגשתי שאני רוצה היום כן לגעת בנקודה הזו, כי ככה ראינו אותה קצת, ובכל זאת אנחנו עכשיו בתשעת הימים, אז כדאי... אנחנו לא בשבוע שחל בו, אבל קצת, כן? נכון? אתם יודעים שמבחינה הלכתית זה לא ברור שיש השנה בכלל שבוע שחל בו, נכון? לאשכנזים זה לא כל כך משנה, אבל ברוך השם יש לא כולם אשכנזים, זה ממש דקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שלא כולם אשכנזים. אז הוא באמת אומר שתראו את סוף הפסקה פה, היא כן חשובה. הוא מסביר שכמו שהגוף זקוק לכל מזון וכל הדברים האלה, אז ו בואו נראה קצת בעמוד סמך ד', כן? מה שאמר כתוב, קורבני לחמי לאישי, בסדר? יש לכם? סמך ד'? מתרץ כל קושייה, כאילו אמר הקורבן ההוא, הלחם ורם נכון מיוחסים, המיוחסים אליי הם לא בשבילי, כי הם לאישי. מה זה אישי? זאת אומרת, האש הנפעלת לפי דבר האלוה, האש שהיא... הקורבנות הם לחמה של האש הזו, ואת שיערם יאכלו הכהנים, והכוונה כי במצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש למען שכון המלך במקדש. אתם רואים מה המטרה של כל העסק הזה? זה השראת לעשות את הסדר, כן, השראת שכינה. לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה, לא שהיא שוכנת כי היא צריכה מקום, כי היא תופסת מקום, אלא בעצם היא מופיעה פה. היא נותנת כאן הופעה, לא כי אין לה איפה להיות, לא כי... זה לא שכינת, זה לא נוכחות מצוקתית, כי אין איפה, אלא מעלה. וכך לך כמשל לעניין זה, לעניין לוקית הנפש נדברת שוכן בגוף טבעי, ומי גוף כזה לכאן שתבוא כוחותיו הטבעיים, סדרו כוחותיו הנפשיים והרשיים המשובדים להם וכולי. הסידור השכנו כאן מצב של למה מצב הבהמות, כשאדם הוא כבר מושלם מבחינה גופנית פיזיולוגית, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך לאותו, להדריכו להיות עם הכל עוד יתמיד הסדר ראוי וכולי, כן? אבל אם מבחינה גופנית משהו משתבש, אז גם השכל משתבש ויש נוהגים, כן? אוקיי? אז אתם רואים את הדבר הזה, הוא אומר, ובעצם הוא מתאר את הסדר הזה שהוא מאפשר את כל התהליך הזה. והוא אומר, כמו שהגוף יש לו כוחות כאלה וכוחות כאלה, מי שרוצה אפשר לעשות מחקר על התפיסה הרפואה שמשתקפת בכתבי, זה מעניין את החויקרים, כן? איזה ספרי רפואה קרא רבי יהודה הלוי כשהוא כותב את התיאור הרפואי הפיזיולוגי כשהוא כותב, הבנתם את ה... לכן אנחנו לא מתעניינים עם זה, בסדר? ובדומה לזה סודרה, אני עמוד סמך ו', סודרה אומה החיה האלוקית כדבר יהושע, בזאת תדון כאל חי בקרבכם, והם מסודרים באופן מסוים, וגם זה קשור לקורבנות שצריך להקריב. ואנחנו עוברים לעמוד סמך ח', הוא אומר כל זה מסודר ומודרג לפי החוכמה האלוקית, סדר מסוים של המשכן, של כל מי שגר מסביב לו וכו' וכו' וכו', בסדר? אבל עכשיו תראו מה כתוב פה בסוף. אין אני טוען ואומר בהחלט חליל עם יעל, כי כוונת העבודה הזאת היא הסדר הזה אשר אמרתי. אני נותן הסבר, אבל אני לא מבטיח לך שזה ההסבר המוחלט. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. להפך, אל נכון, נעלם הדבר ונעלם מזה. אומר אני, תורת אלוהים היא. בעצם מה הסיבה? ככה. ככה השם רצה. ומי שקיבלה בתמימות בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. כי אין צורך, כי אני יכול לתת, אני מלמטה למעלה רק יכול לתת מה? ספקולציה. בסדר? אני לא יכול לעשות יותר מזה. אך מי שנתן מן הדרגה העליונה הזאת אל המחקר, מי שכבר בכל זאת שואל שאלות מהסוג הזה, אז מוטב לו כי יבקש לטעם לדברים האלה אשר יסודם בחוכמה האלוקית, ואם יסודם בחוכמה האלוקית תמיד יהיה מעבר להבנה האנושית. אף פעם לא תמצא ההבנה האנושית את מה? את החוכמה האלוקית. אז מי שיבקש טעם דברים האלה אשר יסודם בחוכמה האלוקית מאשר, אז עדיף לו שיבקש טעם מאשר יעזבם לסברות רעות סקות המביאים את האדם לעבדו. אוקיי, אז אתם רואים את התזה שיש פה איזשהו, מה שאני אמרתי, ג'וקר מבחינת התשובה היא שלמה, כי ככה יכולה השכינה להופיע, זה הסדר שדרכו השכינה מופיעה, זה הסבר מוחלט, ואפשר לתת פירושים מפירושים שונים, אבל בעצם זה הדבר שמעבר לכל. ואז הוא אומר משהו על הראש, הפלט להמשיל משלך החבר, וזה כל מיני חלקים בנפש, כלי העיכול, כל הדברים, ללב, כל הדברים האלה, אבל על הראש וחושב עדיין לא שמעתי לפי הדבר, ואף לא על שמן המשחה, פתאום הוא אומר. אז הוא אומר, אכן שורש החוכמה הוא לא הוא עשר את הדיבורות מופקד בארון אשר הוא מדרגת הלב. הארון, זה מאוד מעניין שהוא אומר מדרגת הלב, ותשימו לי משמינה פיזיולוגית, מה מקבל את המרכז? לא המוח, אלא מה? הלב. עכשיו, זה דיון מעניין לנושא הזה. אנחנו יודעים היום שהלב אין לו כזה מעמד חשוב. יש לי, כן? אבל אנחנו יודעים היום שהנושא המרכזי של החיות עדיין קיים במוח, או בעיקר קיים במוח. ואפילו מנגנון הנשימה נמצא בגזע המוח. זה היום ההגדרה היותר מודרנית של מוות, היא קשורה למוות של גזע המוח, ומה שגם מתקבל ומה שמעניין הוא שגזע המוח מבחינה פיזיולוגית קשור למערכת הנשימה דווקא. אצל חזק דווקא באמת הנשימה הייתה נקודה מאוד חשובה לגבי חיות ואי חיות, והיום לפי פסיקת הרבנות הראשית מוות נקבע לא על ידי מוות לבבי אלא בעיקר מוות מוחי, ובעיקר במוח איזושהי פגיעה משמעותית בתפקוד ובחיוניות של גזע שהוא אחרי התפקודים הווגטטיביים הראשוניים כולל נשימה. טוב, אבל בכל אופן זה מה שהוא אומר פה, ואז מגיעים לעסק הזה שבמשכן היה שם את הלב, ושלוחותיו של הלב הן דברי ספר התורה שהוא שם מצד ארון, כתוב ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם. פה המקור שתי החומות, חומת תורה שנושאה הכהנים, חומת האלוקות שנושאה עם הנביאים. אלה ואלו יועצים נבונים לאומה ומחיה וחוזרי זמרדי, הם ראש האומה, הכהנים והנביאים. אם כן, אינכם היום כי אם גוף ולא ראש ולא לב. וזה מה שאמרתי מתקשר לתשעת הימים, שבעצם אנחנו רואים שהתפיסה שהוא מציג בתור עם ישראל שיש לו משכן שבו שורה שכינה דרך כל המשכן שקיים בו, אבל כיוון שאין לנו משכן ואין לנו את כל הפונקציות שהיו במשכן, משכת גזית, סנהדרין וכו' וכו', אז אנחנו בעצם מבחינה זאת סל של עצמנו, אנחנו לא ממש קיימים. אז הוא אומר, כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת אף לא גוף וכו', ואז אנחנו עוסקים לקטעים האלה שבעצם קראנו אותם לפני שבועיים או משהו כזה, שזה הנושא המרכזי, שהקיום של עם ישראל בגלות הוא בעצם קיום אחר מאשר הקיום שהיה בזמן הבית, ובעצם הוא מגיע בעקיפין לממרה המפורסמת הזאת שבעמוד עין א' פסקה למדבר, כי ישראל באומות הם, יש לכם? מבחינת הלב באיברים שהוא כבד חולאים מכולם ורב בריאות מכולם. זאת אומרת, יש פה את התפיסה של שסגולת ישראל לפעמים מתבטאת ברב בריאות מכולם, אבל לפעמים היא באה לידי ביטוי במה? בזה שהוא רב חולאים מכולם. זאת אומרת שבעצם, וזה מה שאמרתי לכם שכמה פעמים הוא עושה, שהחיסרון הופך כאילו למה? לשיקוף של היתרון. זה שאנחנו רב חולאים מכולם, זה עצמו משקף אותן את הייחודיות של עם ישראל. הגלות הארוכה והבעייתית היא עצמה משקפת את ייחודו של עם ישראל. זה בבחינת כבד חולאים מכולם. בסדר? זה ברור? אבל הלב, אתה יכול לפגוש אותו ואת הגדלות שלו, או בצד זה או בצד זה. אז זה אומר, ואז הוא מסביר את הדברים האלה. עכשיו, בנקודה הזו, אז הרבה דווקא חושבים שהפסקה הזו היא דווקא פסקה שמחברת בין ישראל לעמים. היא לא פסקה שמבדילה בין ישראל לעמים. הפסקה שדיברנו עליה בהתחלת הספר, שהוא מתאר את המין החמישי, שמה יש, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ומה יש מעל זה? ישראל. זה תפיסה היררכית מאוד, שיש משהו שהוא מעל ושונה ונבדל כן, כמו שיש בני אדם ויש בהמות, כמו שיש צמחים ויש דוממים, אז ישראל הוא מעל, אוקיי, פה התפיסה שמופיעה, אף על פי שכאילו ישראל במות לב באיברים, אבל הלב באיברים, מה התפקיד של הלב באיברים? לדאוג לאיברים. דווקא הביטוי פה הוא ביטוי מאוד אינטגרטיבי, תופס את העולם כמכלול. בעולם יש לב. אז עם ישראל כלב באיברים זה דימוי הרבה 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 יותר רך מהדימוי של מין חמישי שהוא מעבר יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש ישראל שזה משהו, ויש אחר כך מלאכים.
אבל
שהרגש
שמישהו
יותר
גבוה בלי, אחרי צריך לדאוג למי
שמדבר. זה לא נכון. לא ראינו שהצמחים דואגים לדומם, ולא ראינו שבעלי החיים דואגים לצומח, ולא... מה? כן, הם מנצלים את הצומח. ולא ראינו שבני אדם דואגים לחיות חוץ מכמה כאלה שכן. שיש איזה, לא מצאו דבר אחר לעשות, אז זה מה שהם עושים. לא יפה, אבל הבנתי. האדם יש תפקיד לעובדה שורה, אבל אתה אמרת, כל מדרגה יש לה מדרגה מתחתיה. אז אמרתי שזה לא נכון לגבי דומם, צומח וחי. עכשיו, אתה אומר שלאדם יש תפקיד, אני בעד זה. תן דעתך שלא תקלקל את החריב עולמי. כתוב שאחרי ש... אני מסכים לחלוטין שלאדם יש תפקיד. אבל זה לא ברמה הפשוטה. אז אני רק אומר שהדימוי הזה, ישראל באומות כלי בבלים, הוא הרבה 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 יותר מחבר אותנו לאומות העולם מאשר מפריד אותנו מאומות. אז זה באמת הפסקאות המרכזיות פה של של המאמר השני. ופה בהמשך פסקה מ"ד, העניין הלוקי אצלנו בבחינת הנפש ביחסה אל הלב, ולכן אמר האלו רק אתכם, ידעתם כל שפות דבר, כן אפקוד עליכם את כל אמותיכם, שזה רב חולאים מכולם. זה אשר לחולאים, ואשר לבריאות הלא המוחמנו, מוכל להבנות המום האוויר שומשון, זאת אומרת, אני לא נותן את המותן, שתרפו כולם יחד ויביאו לעובדה גגו. כאשר עשה להם מורי, ששם הוא לא נענש, כי לא שלהם אבונה עם מורי ידנה, אבל אחר כך הם כן השתלמו בעוונותיהם. עוד קצת תראו פה בעמוד ה-ג, תראו איך הוא קושר את זה למאמר ראשון, תראו פה. וזה נושא שהוא צדדי, אבל הוא מתפתח מפה. אומנם כבר העירות העותם שלנו משלך יפה עירות ויפה המשלת, אבל לפי זה צריכים למצרים בכירכם יותר מאשר יום נחרים עובדי לוקוע מתוך פרישות ונזירות. אתם כולכם דבקים בקדוש, כל כך חשוב לכם הדברים האלה, אתם כל כך רוחנים, כולם דתיים, כולם זה, אז למה אני אצלכם? אז אמר החבר, צר לי לראותך שוכח את השורשים אשר הגדמתי לך וכבר עודדת בהם. האם לא הסכמנו כי אין להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מעשים אשר ציווה אליהם? החושב אתה כי הקרבה לא היא על די רגשות כניעה, רוח נמוכה וכדומה לאלה? תשים לב פה, כשמרים להנחתה של הרב עמיטל, כן? מה אתה חושב? פה הוא מראה כמה התזה הבסיסית שלו, שמה? שהקרבה לאלוה צריכה לעשות לפי הוראות מעט ממי? מעט האלוה. אז כל החלק הזה של פרישות ונזירות וכו', זה מופיע בדתות שמושפעות מאיזשהו נטייה שרליגיוזית, שנתפסת אצל האדם שהוא רוצה להתקרב לאל על די זה שהוא מתנתק ממה? מהוויה האנושית. אבל אומר רבי יהודה לוי, אבל זה לא מה שאנחנו קוראים עבודת השם. עבודת השם זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא מה שנדמה לי שאולי ימצא חן בעיניי. אוקיי? ולכן בעצם אומר מה שבעצם כל הרגשות האלה, קנייה רוח נמוכה וכדומה, הם יכולים להיות קיימים במקום שלא קיבלו הדרכה איך להתקרב. אבל במקום שקיבלו הדרכה איך להתקרב, זה לא הדרך להתקרב. אלא מה הדרך להתקרב? לפי ההדרכה שהם קיבלו. אז בואו נראה מה ההדרכה שהם קיבלו. אז תראו, אומר כאן, אומנם כן צדק, מזה קראתי סליחם, כאמור מה השם לוקח שונקים, יראת השם לוקחה. ומה השם דורש וכו'. אומר, לא נכון, כן קנייה. אלה יכולים להיות להם חוקים השכליים. החלל הוא אותם חוקים שבאים מלמטה למעלה, ולכן הם נקראים פה מה חוקים? שכליים. החלל נם כי מצאות והקדמות לתורה האלוקית הקודמות לה, הן מופיעות אצל האדם קודם, החוקים השכליים בטבע ובזמן, אשר בלעדיהן כל אותם חוקים שכליים לא תקנו לנו, בכל חברה מחברות בני אדם, הם לא מיוחדים דווקא לנו, החוקים השכליים, עד כי גרח ראית שלו נתכן שלא תקבל שלטון לצאת דברים שבינם לבין עצמה, כי הרי בלא זה לא תתמיד חבותם, רק אשר אמרו בני ישראל עד שהתחיל להקל מצוות צריכות דברי את נגוד שכם חובה ותקרם בלעדיהם, אז בעצם הם קיבלו את מה? את המצוות האלוקיות השיביות, ובעצם הם בנו את הדרך שאדם מתחבר, לא דרך איך שהוא מבין, אלא איך שהקדוש ברוך הוא מצווה. ותראו פה בפסקה נון, התורה האלוקית לא העבידתנו בסיגופים, כי אם נמתנו את המידה הנכונה וצרתנו את כל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק מרגילו בצדק, בלי אשר נבקר את הכל אחד בפני אחרים, אלא בעצם משהו הרמוני שכולל את כל הדברים שקיימים בהוויה האנושית. אז תראו פה בהמשך, זה הכיוון, זה מתפתח עוד יותר במאמר שלישי, שהוא מדבר על זה שהמושל, המלך, הוא מי שמושל בנפשו ונותן לכל כוח מכוחותיו את מקומו, הוא החסיד האמיתי, ובעצם זה עיקר העניין. גם על מאמר שני חוזרים בתמצית בתחילת מאמר רביעי. טוב, עד כאן להיום. כן, עד כאן להיום. בהמשך ילך ואחר כך הוא יבוא. בשנה הבאה, אם תרצו, נדבר באלול, אז נלמד מה שתרצו. כלומר, במסגר תוכניתנו, הקטע מלוכה, ותוכנית בינינו. אני אגיד לכם מה בשנים האחרונות למדנו, מה האפשרויות, ונכנס. סדר.